ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
יהודה בעצם הוא ראי להתבונן בעניין שלנו, במציאות שלנו מתוך התורה, בעצם בדרך ש בעצם אנחנו הולכים בה. השאלה אם אדם חי את החיים שלו בדרך של התגלגלות, הוא חי מאירוע לאירוע. יש הרבה אנשים שהחיים מוליכים אותם, הם לא מסתמנים יד, לא שמים ווייז, הם הולכים לקראת משהו, החיים מוליכים אותם. ועוד פעם שמגיעים לאיזה עניין צריכים להתמודד איתו. אם נשאל את עצמנו, במדינת ישראל יש מאבק קיומי מהיום הראשון שהיא קיימת. יש מאבק קיומי בעצם על איזה נושא?
שלמות הארץ?
שלמות הארץ? הארץ.
קיומי, לא רק...
נכון, אבל למה קיומי? למה? על מה הוויכוח?
אנשים שלהם אולי הם היו מסכימים.
בטוח שלא. בטוח שלא. בטוח שלא. על מה המאבק? מאבק מאבק קיומי, אבל בעצם המאבק הוא על
צביון.
צביון זה מאבק פנימי, אבל המאבק המלחמתי שלנו, זהו שקמה המדינה.
מי ישלוט על הארץ?
מי ישלוט על הארץ? המאבק הוא על בעלות על הארץ. אם הגעתי לרובע בשעה 11 בערך, יש כזה כמה, אמרתי לעצמי, וואו, מה הם הולכים לשם להר הבית? כל כך הרבה הם יוצאים פה כל היום. אין להם שום קדושה לזה, אבל הם נכנסים למה, יש פה מאבק. אבל השאלה היא, איך מדינת ישראל מתגלגלת? אנחנו הרי לומדים תורה פה, לא לומדים, זה לא בית ספר לפוליטיקה. איך מדינת ישראל מתגלגלת? איך מדינת ישראל מתגלגלת? יש שלטון, יש שלטון פעם ימין, פעם שמאל, אז לפי האנשים או לפי הדרך. רגע, בואו נתמודד עם השאלה הזאת, איך נתמודד? כי יש כאן שאלה קיומית של מאבק, מאבק שנוגע בחיים, במוות, מאבק משמעותי מאוד. האם זה עניין פוליטי קיומי, או עניין פליטי קיומי, או יש פה עניין יותר עמוק? אני חושב, אני אגיד דברי בצורה עדינה, רוב האנשים בעם ישראל, בין אם הם מניחים תפילין ובין אם הם לא מניחים תפילין באופן קבוע, רוב האנשים הם עמדה תורנית ביחד לנושא הזה. רוב האנשים יש להם עמדה שהעמדה היא, רגע, יש לי פה נושא, צריך להתמודד איתו. איך אני מתמודד איתו? אז רגע, אז בואו, יש פה שאלה פרקטית. אולי העובדי אמר, מותר להחזיר שטחים למען פיקוח נפש. לא, יש לי פה שאלה הלכתית, בוא נתמודד איתה. רואים שהוא חזר בו, רזיני או סיבת חיפה, כתב, סדר שלם, נתווכח איתו בכל פרט ופרט. יש לו הרב קוק ודאי לא כך. רגע, יש לי פה שאלה עכשיו, בוא נתמודד איתה. מה נתמודד עם השאלה הזאת? או, יש לנו בעצם הסתכלות, שהיא נובעת מאיזושהי הסתכלות תורנית משמעותית. גם לציבור הירא וגם לציבור שלא מתנהג כירא, אין דרך בנושא הזה. זו שאלה פרקטית. זאת אומרת, היה אשתי יועצת באולפנה, הם עושים שבת, סוף שבוע, חרדים, חילונים, ציונים. והיא איזה רב שאמור לייצג את הגישה החרדית. אז הוא אמר, זאת אומרת, אם לא ייתנו לנו ללמוד תורה, יהיה חוק הגיוס, נעזוב תעד, נלך ללמוד תורה בחוץ לארץ. בשיעור ביום שלישי שאני לא ממליץ אליו, של העבר אריה שפירא, שהוא נושא דגל משמעותי מאוד, תורת הגר"א היום, שייך של הרב זילרמן, שייך פה רוב בלבול, עדיין בנושא הזה, חרדי, לא חרדי. תשאלו אותו בעמדה הזו, הוא משתולל, סיפרתי לו על הדבר הזה, הוא משתולל. הוא הולך בתורת הגר"א. התורה הישרה של התורה, שמנה נמשך לתורת הרב קוק, והגר"א יושב על הקדמונים, הגר"א כמו ראשון. אין בדורות האחרונים שום מישהו שאמרו עליו שהוא כמו ראשון. כמו... זה היה כזה משמעותי, על דרך גישה שלו, הדרך שלו. הרב צבי יהודה היה לוחם ענק בנושא של ארץ ישראל. גם כשזה נגע לי שלוש קטנות, בתחילת העלייה ליהודה ושומרון, אני הייתי בתיכון אז, כמו לא מולדתם, הרב צבי יהודה יהודי זקן, נקשר אל האדמה, הוא אומר, תראו בי, עם כל הגישה הממלכתית שלו. והרב צבי יהודה כתב לי סוף, לחם, שבגין נסע לעשות הסכם שלום במצרים, עם מצרים, המוצאי שבא שהוא בא לעשות הברית בנושא הזה. ואנחנו היינו צעירים, הייתי בשמורה אלף, שסעדת בא לארץ. בגין לא נסע לזה התקופה שלא נכנס לרב צבי יהודה, וכל הישיבה חיכינו, רק לבגין ניצא, ואז התחיל להשיחה, השיחות על רב צבי יהודה. רב צבי יהודה חי בזמן קום המדינה, ומתמודדים בשאלות הפיומיות האלה. מבחינה תורנית, ולא היה אדם בעם ישראל שרים את הדגל הזה כל כך חריף במאבק שהייתה לו גם השפעה פוליטית, גם השפעה רחבה מאוד. גם מבחינת תפיסה, שני אנשים ששמעתי אותם חריפות על הארץ, שניהם בעולם האמת, זה הרב וילברמן, לא הכרתם אותו, אבא של כל השושלת וילברמנים ברוב. ההסבר יהיה בתוך השיעור למה, והרב צבי יהודה. ואני יודע מי אל תקיף יותר. מבחינת הנושא הזה, ששרון הרים את התוכנית של ההתנתקות, להעביר, דיבר עליה, אנשי כפר דרום, הגיעו בחג סוכות, אחד לפני האחרון לחייו של וילברמן, לקבל חיזוק ממנו. זה אומר משהו. הרי שפיר, אני מדבר כאן ביום שלישי, הוא המשיך, הכלי הכי גדול להם להסתה, המהלך הזה שעוזים הוא מהלך בו, והצורה ביחס לארץ ישראל, מדינה עוד סוגיה. אז, בעצם, למה אני מלא את הנושא הזה? התורה מזמנת לנו את היחס, אני תמיד אומר, יהודי חי בפרשיות השבוע. שר הביטחון החדש הוא שיבה, נוצר ביטחון. אותו מעמד, ראש הממשלה ושר הביטחון החדש, שאנשים חושבו, אוי, נבע לפועה. תשמע, אין לנו בני אדם. שר הביטחון החדש, ראש הממשלה הכריזו, אנחנו הולכים במהלך של שתי מדינות, שתי מדינות ושני ימים. מה המשמעות של הדבר הזה? לגזור חלקים מארץ חיינו. להתפרסם השבוע, כבר היה משא ומתן בנציגו של ראש האופוזיציה, ראש הרשות הפלסטינאי, וסגרו על הסכם שאומר 96% מיש שם, 4% התיישבות נשאר, תמורת זה נותנים עוד 4% במקום אחר. ירושלים הופכת להיות העיקר שמגיע לכותל, כמו שבשעתו ההסכם שברק עשה היה בעיתונים מפרסם, תושבי הרוב היישואים נגמשים לבית שלו, ישיבת הכותל תגיע לשבת חושית. אז וחלילה מי אומר שזה לא יהיה, מי יודע, מי חשובה להבטיח, ככה גם הגישה שלהם, מי עלו לשלטון כמו של עולם. ראינו שיכול להיות שיש נסיגה חלקית בגאולה. לא נצא מכאן כבר מהארץ, אבל חלקית ראינו בגוש קטיף. עמד כאן הרב ישראלי שהגדול עבור, בבימה הזאת כאן, הישנה, ואמר, יום ירושלים תשמ"ב, גלינו מימית. היה לשון שלו. גלינו מימית. יכול להיות. אני רוצה לומר שאנחנו צריכים ללמוד תפיסה בהבנת העניין הזה לעומק. תפיסה תורנית. שיטה. אם יש שיטה, אני מתייחס לדברים. לכן אני קראתי לשיעור הזה את דרכנו על פי שיחות הרב צבי יהודה בדור. כי אני באמת עורים דרך. דרך. בנושא הזה למשל. נושא קיומי כל כך, כל כך, כל כך. חפץ חיים בשביל הלובים שמירת אל השם. חיזור כמובן. כמו שבא דיברנו בזה, רצו יודע, עמד הזה שלפי שמירת אל השם. חפץ חיים כותב שזה בעצם העניין של הגלות. התחילה מהלשון נרע, לארץ ישראל. השאלה היא, מה המיוחד בזה? כתוב על זה בקטע האחרון שבתפים לתקפה, פר 9. זה קטע מאגרות ראייה של הרב קוק. יסוד הגלות והשפלות הנמשך בעולם. למה עוד הם הולכים להר הבית? למה? בא רק ממה שאין מודיעים את ארץ ישראל, את פרקה של הארץ, את חוכמתה של הארץ, איך חוכמת חוכמת הארץ, זה בארץ הייתו, אומרים לזה, אין תורה כתורת הארץ, והם מתקנים את חטא המרגלים שהוציאו דיבה על הארץ בתשובת המשקל. מהי תשובת המשקל? להגיד ולבשר בעולם כולו, הודעה והדרה. היום אנחנו מתקנים את חטא המרגלים באחוז מסוים. קדושתה של הארץ וכבודה של הארץ. ולוואי שנזכה אחרי כל ההפלגות כולם מצדנו, תשמעו איזה ביטוי חריף, אני זכרתי אותו מטירמוטיבי, חלתי לראש, להביע אף חלק אחד מרבבה מחמדת ארץ החמדה, ארץ חמדה ומהדרת אור תורתה, ועילוי אור חוכמתה, ורוח הקודש המתנוסס בקרבה, כל מילה פה צריכה ביאור בפני עצמו אין לנו את הזמן. מובן שבכל דבר שבקרו שם. אבל תראו בשיחה שלנו, מתמודד בעצם עם הנושא הזה ועם גישה תורנית שלא רואה את זה ככה, אבל הדברים מאוד עדינים כדרכו, מאוד עדינים כדרכו. אנחנו נתראים כל יום מכבוד השם לעולם, פסוקים שכל אחד מהם מביע את שם השם, ושם בפסוקים האלה יש בסוף תגמו אותם הגאונים. כל פסוקי דתים זה בעצם פסוקים חוץ מכבוד, שזה תקנת הגאונים. מה הגאונים תקנו? הגאונים תקנו בעצם את הפסוקים האלה שיש כאן לא מסולם בדף שלכם, והם כתבו שם, והם כותבים שם בעצם מה שכן כבר תגיע בדף אצלנו, בעצם ש כי בחר השם בציון, כן? הפסוקים שם שאירים פה את יהודה בסדר, פסוקים, כי בחר השם בציון יבל מושב לו, כי יעקב בוחר לו יראה ישראל לסגולתו, ואחרי זה כי לא יתוש השם אמור בנחתו לעזור. יש הרבה פסוקים האלה, שימו לב, הפסוק הראשון, בחר השם בציון יבל מושב לו, השם בחר את ארץ ישראל למושב לו, אחר כך יעקב בחר לו יראה, השם בחר את עם ישראל, אחרי זה כי לא יתוש השם אמור בנחתו לעזור עם ישראל וארץ ישראל. שני הדברים האלה, יש פה איזה משהו מהותי בדרך שהגאונים יצבו. בעצם יש פה קודם את הבחירה של הארץ ואחרי זה את הבחירה של העם. מה בעצם העניין הזה כאן בעצם? אז הקטע שתדלנו מספר 14 נפגשים כאן בשתי הבחירות, בחירת העם ובחירת הארץ. כשם שבחירת העם היא אלוהית, כפי שהם בחירים לפני שהם נפגשים אשר בחר בנו, בחירת הארץ היא אלוקית. אבל בסדרו הפסוקים שממקורות הגאונים בחירת הארץ קודמת, לכאורה מדוע יש צהור בארץ? הוא נשאל שאלה, למה צריך ארץ? יש נוסח חרדי במחאות שאומר, כיוון שהשם בחר בנו ונתן לנו תורה, אז צריכים מקום שנוכל לקיים את התורה. אז כיוון שכך, איפה זה יהיה המקום הזה? לכן השם מביא אותנו לארץ. זאת אומרת, מצד עצם העניין זה יכול להיות גם במקום אחר, וכיוון שכן, אז יש גם מצוות התלויות בארץ. עד כדי כך, שהרדב"ר שהרב קוק מתווכח איתו, הוא מבין שהוא היה רב חשוב בצפת, זה ענק רוח, ענק תורה, הוא מבין שבגלל שיש מצוות התלויות בארץ, לכן הארץ קדושה. ויכוח תורני. הרב צבידה לא מסתכל בכיוון הזה. הגאונים, בפסקה שלפניכם, אבל הגאונים שממשיכי הגמרא, סידרו תחילה כי בחר השם בציון, ואחר כך יעקב בחר לו קדושת הארץ קודמת. זאת אומרת, הוא מעריך פה, כדאי לראות את זה אחר כך, יש איזשהו סדר שבורא עולם בורא בו את העולם. בורא את העולם, והוא מופיע את עם ישראל, לך לך, שם גדל לגדל אותך. מופיע את עם ישראל במקום הזה שנקרא בארץ. אבל הגאונים אומרים לנו בעצם, הבחירה היא ארץ, סדר הבריאה של העולם, ומתוך כך עם ישראל שהוא בנבחר. אבל באמת, תראו סוף הפסקה של 14, כן? הארץ נתן לבני אדם, לבני אדם מיוחדים, אלה שעליהם נאמר, אתם קוראים אדם. הבעתליה, והארץ הם שניים שהם אחד. שתי הצירות, כן? אבל קדושת הארץ היא באמת קודמת. עכשיו, מה זה קדושת הארץ? אפשר להבין, כמו שאמרנו מקודם, שיהיה מקום ללמוד תורה. שיהיה מקום ללמוד תורה, אז לכן צריך הארץ. כן? אבל מי שבדף הבא, אצלכם, יש סעיף כל כך מרכזי, הזכרנו אותו בשיחה השבוע. הסתיקים השבוע פעמיים בנושא הזה, כל כך מהותי וגם פרשת השבוע. סעיף א' באורות, הסעיף הראשון באורות שהוא הספר המרכזי בתורת הישוב, הוא מעמיד אותנו מול שאלה. האם ארץ ישראל היא אמצעי למטרה של קיום הארץ, כקיום העם? אפילו אמצעי רוחני. או ארץ ישראל היא משהו עצמאי, מבחינתה. אומר הרב קוק, ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, כעניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של התאגדות כללית והחזקת קיומה החומרי, או אפילו הרוחני. ארץ ישראל היא לא גם במטרה שאי אפשר ללמוד תורה בארץ ישראל. חלק מהראש שיבה אחת שהזכרתי, לא אחד, מיוחד וחשוב, אמר, מי צריך מהי ארץ או מדינה? אפשר ללמוד תורה גם בירות של פולין. תלמידי הרב ציודה הלכו לשאול אותו, שניתי בשיעור א', על העמדה הפולין שלו, בכבוד גדול, שתהיה לו את הבנה למקומות. הוא אומר, לא צריך מדינה, כי אפשר ללמוד תורה גם בחוץ לארץ. אומר הרב קוק, לא, ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה. חבוקה בגבולות פנימיות עם מציאותה. לא נריס כל זה, זה צריך שצריכים אותו הרבה הרבה. זאת אומרת, אומר הרב קוק, העניין של ארץ ישראל ועם ישראל זה משהו מהותי מאוד, זה קשר של חיים. וכאן הבאנו דבר נפלא, שגם השבוע לא הבאנו אותו, נפלא מאוד מאוד מאוד. מספר שלוש, והשימות ימית הארץ ושמעו עליה איבכם מהשבים בה. הזכרנו השבוע את הרמב"ן. הרמב"ן אומר, היא בשורה טובה מבשרת בכל הדרויות, שאין ארצנו מקבלת את אויבינו. וגם זו ראייה גדולה והבטחה לנו, כי לא תמצא בכל היישוב, במקום המיושב, ארץ אשר היא טובה ורחבה, ואשר הייתה היא מיושבת מעולם, והיא חרבה כל כך, והרמב"ן היה בארץ, הוא ראה את המציאות. זה לא הגיוני, כי מאז יצאנו ממנה לא קיבלה אומה ולשון, וכולם משתדלים לרשימה ואין לי אדם, הוא לא כתב את זה רק כנבואה, הוא כתב את זה מתוך מטריה. הארץ, שלטון הטורקים והמוסלמים בארץ, הם אומרים, זה ארץ מקוללת. ארץ שלא מצליחה. משפטי זה הגדולה ביותר, סיפרתי פעם, יש לי את הזמן קצר עכשיו. משפט אחד שהנהג של הרב אריאל, יעקב אריאל, מה שם מהדוש, אז אני בכל זאת אגיד. הנהג של הרב יעקב אריאל אמר, שאמר לו הערבי שאיבד את החממה של מישהו באחד היישובים, אמר לו, זה יכול להיות. אני ניהלתי את החממה, כשאתם הייתם היהודים, זה הוציא יבול טוב בלי תולעים. אותו דבר אני עושה עכשיו ולא מצליח. זה הוכחה בעליל. אבל מה הוספתי היום? רבנו בחיי. רבנו בחיי עולה בכבוד הרבן הבית אביב, שני מקובלים, שניהם ביאורים נפלאים שסיימו אותם בפרשת השבוע. הוא אומר פה, וכל האומות השתדלו לבנותיו ואין להם כוח. ויש בן סימן גדול לישראל, שמיום שחרבה לא תבלו אומר לשון, תראו זה יופי. ולא תקבל עד שישובו את רוחיה לתוך איזה ביטוי. נו, לא ראינו ב-68 שנה מה שהולך פה. לא רואים את דברי התורה, דברי חכמי ישראל, כי כל דבריהם דברי אלוהים חיים כמו שאמרנו השבוע. זה רפלת להי ממש. עכשיו, בואו נבוא לחטא המרגלים. נושא פרשת השבוע הוא חטא המרגלים. מהו חטא? למה הוא כזה חמור? בואו נשאל שאלה, מה יותר חמור? איזה שני חטאים גדולים היו במדבר?
עגל.
עגל? ומרגלים, מה יותר חמור?
עבודה זרה.
עבודה זרה במדבר? לא, לא. עגל זה עבודה זרה. שאלה בראשונים.
אז חטא מרגלים יותר חמור. מסתכלים על העונש שניתן.
למה? לכאורה, חטא עגל יותר חמור. כתוב באורות, שמידי החטא עגל, צריכים להילחם על העם, צריכים לדעת שילחם על העם. למה המרגלים כל זה חמור? תסתכלו בסעיף 1, ב-8, בעמוד הבא. חטא המרגלים היה יותר חמור ממעשה העגל. מעשה העגל לא היה עבודה עזרה ממש, ראשונים. לכן לא כל העם כולו חטא, אלא 3,000. במקום מקום הוא חמור לפי מדרגת העם. והגדול הוא מי שחטא ספורים, ולכן נשאר הכתם של מעשה העגל לכל הדורות. וביום פוקדי הוא פקדתי. כן כתוב באורות של הולכת העגל למכנסים ועשי ישראל בני מלחמות. אם כל זה חד מרגלים היה יותר חמור, כי במעשה ההגה לך משפט ודיון סילבו הדברים, אבל אחר חד מרגלים לא הייתה התפייסות אלוהית, והדור נפסה לגמרי פחד. הקדוש ברוך הוא מחריב את עם ישראל בקבוד חד מרגלים. תגיד לי, זה התוכנית אלוקית? זה כבר שאלה של בחירה בידיעה. אבל עם אחר נכנס לארץ. מי, לא, מי נכנס? זה לא חטא בחטא המרגלים? לא. לא. הכל נכון, אבל אתם ציבור בולט שהם לא שמים להם לרשי בחומש.
נשים.
נשים לא חטאו בחטא המרגלים. בכניסה לארץ היו הרבה נשים, הם רק גברים יכול להיות.
בטוח. בקנות. בקנות מגבונה. חטא המאפילים בינים.
לא נעריך עכשיו. לא נעריך עכשיו. דיברנו כמעט הזמן. עכשיו, לפי מה שאנחנו דיברנו היום, הרוצים גם מסביר למה חטא המרגלים חמור. מספר 7. חטא המרגלים. חטא המרגלים, תראה, תצטרך קודם נפיל קודם ב-15. היסוד העיקרי של חטא המרגלים הוא חוסר ברוח חשבון האלוהי המציאותי, הקוסמולוגי, הכללי העולמי, של שייכות העם בארץ. אם אין אפשר להבין מדוע הפגם הזה יותר נורא ומריש מחטא העגל, הוא זעזוע ביסוד המציאות בעובדה האלוהית של שייכות העם לארץ והארץ הזאת. זעזוע ביסוד סדר הבריאה של כונן בארץ ותמון. תוצאה היא טרגדיה נוראית. זאת אומרת, ריבונו של הרם אומר, חטא העגל כביכול זה חטא פרטי. חטא המרגלים הוא חטא כללי בכל ההנהגה שלי את העולם. אתם לא מאמינים בהנהגה של יאן, לא אמנתי בי להקדישני, זה שוב פרט מסוים שמשה רבינו נהנש עליו. אבל בחטא המרגלים כל הציבור מתחלף, כל העם מתחלף. זה חטא נורא והיום. מספר 7. חטא המרגלים לא היה בהוצאת דיבה על הארץ בעצמה, אלא בסלידה, זה לא חושב סתירה, זה באומץ, אני מביא את זה בהתחלה, אלא בסלידה מהשייכות ההכרחית שלנו לארץ. וזה קלקול באמונה יותר נורא והיום, בני שעם הזה נמצא על כדור הארץ, לכן הכרחי והגיוני באומן אלוהי סורי שיהיה לו חלק מיוחד בכדור הארץ, כי חלק השם הוא יעקב חבל לחלתו, עניינו של העם בתוך חלק אלוהי כוזרי, דקום כוזרי של האנושות, ועניינה של העם בתוך חלק אלוהי של כדור הארץ, הם שני צדדים מחשובים יחד, שניים שהם אחד, אין לחשוב אחרת. במידה שאין הבנה זו ממלאת כל ההכרה, יש מקום לקלקולים באומה. זאת הנקודה היסודית של חטא המרגלים. אם לא מבינים את זה, 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 זה מקלקל בעצם את ההבנה שלנו.
ומה מתבטא זה בעצם? היה פה איזשהו חוסר אמונה בסדר האלוקי. מה בדיוק הם רצו?
בגלל שכאילו, ריבונו של עולם, זה חטא אמוני, איפה תקיעה זה עם? חטא אמוני באומה ישר מפרקי וכל, את ראש וכולי יכול להם. אבל אומר עובדים גם מה החטא יותר עמוק, חוסר הבנה והסכמה של אנשים גדולים, בגלל שהם חשבו, לפי הרב קוק, לפי הזוהר, שהתחילים מותרה במדבר בלי לחץ של מלחמות, לחץ של יישוב הארץ. זה נושא אדיר, אנשים גדולים, כולם אנשים ראשי בני ישראל, אבל זה קובש, כפי גודל האנשים, גודל התלקול, שובים את כל המצרים. הטעות היא בעצם חוסר ההבנה האלוקית של היחס הזה בין המטרות האמיתיות של העם, במשולש הזה של עם תורה בארץ. לכן הוא אומר את זה עוד פעם, תסתכל בטיפה. יש אומרים שעם צריך ארץ כדי שיהיה לו מקום לקיים באותו מצוות. זו תפיסה חלקית, זה נכון. יש מקום להבין את הדברים ביסודיותם. בורא עולם הוא בורא ימות עולם. הוא בורא את ההיסטוריה, כי הכי שתהיה שייכות בין העם לארץ. יש פה חז"ל יפה על זה. האם קדושת הארץ או קדושת העם קודמת? אומרנו, אלא היא קדושת הקרקע, קדושת ארץ, קדושת יום ירושלים קודמת. זה מה שאמרו הגאונים. אמנם שני הדברים הם אחד. קדושת הארץ קודמת, יש מתברר. זה דבר מדהים שבעצם לתפוס שזה קשר של חיים, זה נישואים, זה זיווג, אין בית בלי עם ישראל בארץ ישראל, לכן אין נבואה, זה נורך הקודש. והרב קוק מאוד אומר שאדם לא יכול להגיע אליה, וזה ביטול תורה חמור ביותר, ועם ישראל לא יכול להגיע לשלמות שלו, זה הכל הכל הכל. כשמדברים זה הכל הגישה הפנימית של התורה. מי שלומד, למדנו את זה בכולל, בראש השנה. מה מתפעלים בראש השנה? מתפעלים, שנגמר לנו הזמן, מה מתפעלים בראש השנה? מתפעלים בראש השנה על מה? על תיקון עולם. נו, ואיזה מוטיב נכנס בתפילות? זה נורא לך, זה משמעותי בתיקון עולם.
נכון, כולם אומרים לכבודיך.
אז זה הנושא, מלכות השם בעולם. מה זה נוגע?
שמחה
לארציך. כל הבקשות על הארץ, מה זה נוגע? זה רמחל, זה רמחל אומר שבלי זה רמחל, זה חובה וחובה, למדנו זה ביחד. זה לא איזשהו פרט שכביכול לא משמעותי. זה פרט טכני. זה תפיסה חלקית בהבנת קדושת הארץ. וזה נותן מבט אחר לנושא הזה. כי מבינים שכל השלמות האלוקית, כמו שהסודרים מלמד, שם במאמר הקרם, כל השלמות האלוהית של עם ישראל לארץ ישראל, כל הגישה משתנה לחלוטין. הפרט מבין את הדברים לגמרי אחרת, למה להילחם עליו? אני יושב מול אהרון, אני אתר תורת שמה. היום הזה לפני 34 שנה, בשעה הזאת, אני בדרך לצפון והטנקים שלנו, המובילים, ואנחנו בשעה 2 מוכנים בתוך הטנקים למלחמה. הרב הראשי הצבאי, עד תחרון היה, שהרב הראשי הצבאי, הרב גדל מוזיקה, הוא לא נברכה, עובר בין הטנקים אחד אחד, מחלק עם תלמיד ישיבת הכותל העוזר שלו, פרופסור אביעד הכהן, ראש שערי משפט, עובר נותן לנו תפילה לפני היציאה לקרב. עכשיו, בשעות האלה, תגדיר לי למה ללכת להילחם בחורים צעירים, למה ביתר תורש ואני, למה, איך, מאיזה אידיאולוגיה אפשר להילחם? בלי אידיאולוגיה אפשר לעשות משהו? אנחנו מבינים את האויבים שלנו עם עכשמם. אידיאולוגיה צודקת ולא צודקת, יש גם רוח. בלי הרוח הזו של הבנת העניין, שאין מציאות אחרת לעם ישראל, לא כי אי אפשר, שואל מעניין, לא כי אי אפשר מבחינה טרמית, אי אפשר מבחינה מהותית. כמו שאתה, בוא נסביר זה נסיים. כמו שאתה, בוא נגיד למי הוא תשמע, נשאיר לך את הכל, רק נוציא לך את הנשמה. זה בסדר, הגוף יישאר, רק נוציא לך את הנשמה. האם באמת אנשים מבינים שארץ ישראל, לעם ישראל זה כמו נשמה? הנביא אומר, נותן נשמה לעם עליה, תורה זה הנשמה, עם עליה על הארץ. במשל שבו אנחנו עוסקים היום, ביחד בשני הנושאים האלה, האם אפשר להבין, הנשמה היא התורה, זה חלק אגב מהשיחה, חלק מהשיחה הזו ענקית, חלק מהשיחה זה היחס לתורה, זה נשמה של העם, זה לא הובא היום, זה לא נושא סיפור. האם אנחנו באמת מבינים שזה כביכול בעל ואישה ובלי, מוציאים אחד, אין משפחה? למשל, איך אפשר להבין את זה? תגיד לי, יש משפחה אחת הורית. גם אין משפחה. זה לא משפחה. זה לא משפחה. אופיד היה לוחם הגדול ביותר שלחם בתוך המדינה בנושא של שלמות הארץ. מה שפתחנו? למה? לא, כי זה פוליטי. כי זה נבע מתפיסה תורנית.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.